בזמן שעבדתם 97, דני פלד שלום.
היי דרור, מה קורה?
מעולה. תשמע, מזמן לא דיברנו על סין, כי כאילו בשנה האחרונה היה נדמה שהיא מקפלת לעצמה את מגזר הטכנולוגיה, נכון? מתחילה לחתוך אותו, ואנחנו תופסים את סין כמין סיפור צד של מלחמת רוסיה-אוקראינה. היא שם מאחורי רוסיה עוזרת לה בשקט כזה בינתיים, אבל קורים דברים מטורפים בעולם. הוא משתנה. בגלל סין, היא מתחזקת נורא כמעצמה כלכלית, יש שטוענים שהיא כוח הקנייה מספר אחד בעולם היום. נכון. יותר מארצות הברית, תכף נראה לכם, היא משתלטת גם על עולם הטכנולוגיה, ויש לו מעט צדדים בעייתיים, תכף נספר לכם את הסיפור המופרע על הגינה בוושינגטון ליד הבית הלבן.
כן.
פסיכי, אבל זה באמת יהיה בקצה, ונשאל גם על ישראל. איך אנחנו מתמודדים עם כל זה? הלאה, נמל חיפה, מה קורה? איך אנחנו מתמודדים עם הכוח וההשתלטות הסינית? אבל באמת בואו נתחיל שנייה במספרים. הדבר הראשון שכל אחד בעולם יודע, זה שבסין יש מלא אנשים.
נכון.
אנחנו אומרים לכם חלק מהם.
נכון, הכי הרבה אנשים יש בסין, נכון? הבאתי עוד תמונה כקונטרה, יש גם מלא הודים, לא יודע אם שמת לב.
בסדר, יש מלא אנשים בעולם, דני.
נכון, אבל, וזה משהו, דוח חדש שהתפרסם של האום, מנבא משהו שכבר היה ברור שהוא יקרה מתישהו, אבל אף אחד לא ידע בדיוק מתי הוא יקרה, והוא הולך לקרות בתוך כמה חודשים. וב-2023 בעצם הולך להיות מהפך, ולא יהיו הכי הרבה תושבים בסין. אלא בהודו.
יש מצב שהתינוק ההודי, שיהיה האחד שיחליף את המצב בין סין להודו, הוא כבר בבטן של אמא שלו.
נכון.
נכון?
בטוח.
כן. לא בטוח, רק אני רואה. כן. הוא בדרך לבטן נכון. של אמא שלו. התינוק ההודי שיפר את המשוואה ויפוך את הודו למדינה הכי מאוכלסת בעולם. אבל אתה יודע, אנחנו זוכרים הרי שהסינים במשך שנים נאבקו בעודף הפופוליישן, בעודף האוכלוסייה, נכון? והגבילו ילודה, הם כבר לא מגבילים יותר, אבל עדיין האתוס היה, there are too many of us.
נכון, אז באמת זה היה חוק במשך 40 שנה של תינוק אחד, ועד היום החוק הזה עדיין מאוד מאוד מושרש בתרבות הסינית, ובעצם הילודה שם היא עומדת על 1.7 בהשוואה ל-2.2 בהודו, ולכן הודו הולכת ועוקפת את...
אני חושב ששתיהן תגענה למיליארד ו-400 מיליון איש, וזה הרגע שהודו תתן את עוד תינוק.
וסתם, אם אתם כבר מדברים, אז ישראל דרך אגב היא על 3.1.
שיעור ילודה.
כן, אז אנחנו...
אנחנו נעקוף אותם.
כן, נעקוף אותם.
זה רק נעשה מתמטיקה, ואנחנו נעקוף אותם.
בסוף נעקוף אותם.
ב-3400.
בדיוק. אז זה כרגע מה שקורה, וזה מאוד מאוד מטריד את הסינים. כי הסינים רגילים לחשוב על עצמם. תחשוב, מאז שחר ההיסטוריה, כאומה עם הכי הרבה אוכלוסייה. קורה פה משהו שמאז שבעצם אנחנו על כדור הארץ לא קרה. כאילו...
זה מעניין, כלומר גם אם הסינים אמרו יש עם זה בעיה ואנחנו רוצים להילחם בה, הם התרגלו להיות מספר אחת וקשה לוותר לבחורה,
נכון.
אפילו בעניין שהוא במחלוקת נגיד,
נכון.
כמו הבריטים והמלכה.
בדיוק,
זה כמו, זה כמו ישראל והשטחים.
דרך אגב, זה
אולי במחלוקת, אבל התרגלנו,
נכון,
מה לוותר עכשיו?
נכון, ולכן הסינים החליטו שהם יהפכו את עצמם לדומיננטים ביותר בכל תחום אחר.
אוקיי.
זה ממש החלטה כאילו של סין, כי זה חלק מהאתוס הסיני, שזאת האימפריה הגדולה, הממלכה הגדולה. מאז, אתה יודע, באמת משחר הזה, הרי שי ג'ינג פינג, הוא לוקח את כל מה שאמרו הקיסרים הסינים הגדולים של פעם, ובעצם מנסה להתאים את זה לרוח התקופה.
הם מתכוננים לאובדן הבחורה באוכלוסייה, על ידי בחורה בהרבה דברים אחרים.
כן, זאת התיאוריה למשל של פרופסור רנה מיטר, שהוא בעצם יובל נוח הררי של הבריטים, נגיד כזה סוג של, פרופסור להיסטוריה מאוניברסיטת אוקספורד, שאומר שבעצם הוא מומחה גדול לסינים, והוא מנסה בעצם לנתח ולהבין מה הולך לקרות. אז בעצם בעיניו האימפקט המיידי יהיה ניסיון לכבוש את העולם דרך התל"ג. זאת אומרת שבעצם הכלכלה הסינית, שכבר היום, דרך אגב, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים בפרקים הקודמים, היא כבר באמת במרחק נגיעה, הולכת להיות הכלכלה הדומיננטית ביותר. ובדיוק דרך אגב קורה מה שדיברנו על אוכלוסייה, קורה אותו דבר ביחס בין ארצות הברית לבין סין בצמיחה השנתית. אז הצמיחה ב-2023, בשנה הבאה צפויה להיות 2.3% בארצות הברית. עוד פעם, זה, אני לא יודע אם זה לוקח את המיתון הקשה שכרגע קורה באמריקה, כי כרגע אנחנו בצמיחה מאוד 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 חנוכה, נגיד את זה ככה. ובסין היא יותר מכפליים עם 5.1% צמיחה. שנה אחרי שנה בתוצר הלאומי הגולמי.
כן. אנחנו רק נגיד, לטובת מאזיננו, יש כאן גרף של ה-GDP החזוי ב-2023 בכל מדינות העולם. ישראל כרגיל קטנה מדי כדי להכיל את המספרים, אבל יש כאן מספרים נורא נורא מעניינים. אני אדוג את מונגוליה תצמח ב-7%. אגב, הודו תצמח ב-6.9%. קונגו תצמח ב-6.9% בשנה הבאה, ו...
גינאה.
ב-34.5%. בקיצור, זה גרף שאפשר לבהות בו הרבה, כי הוא נורא נורא מעניין. אינדונזיה ב6%, פיליפינים ב6.3%. נורא נורא מעניין הגרף הזה, אבל אנחנו רוצים להמשיך להתמקד בעולם של סין מול המערב.
כל הנתונים שאנחנו מראים, דרך אגב, נתונים רשמיים של קרן המטבע העולמית, שהיא בעצם הגוף אולי הערכאה העליונה, בוא נגיד, מבחינת המידע.
אגב, מעניין, ארה״ב תצמח ב2.3%. שוב, השאלה, איפה אנחנו במיתון, ורוסיה תקטן ב2.3%.
אז בעצם כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו התוצר הלאומי הגולמי של ארצות הברית, שהיא במקום הראשון, עומד בשנת 2022 על קצת יותר מ-25 טריליון דולר. הסינים ב-20 טריליארד דולר.
20 טריליון. כלומר, זה אותו סדר גודל לגמרי, הסינים 20% פחות.
נכון.
בכמה דולרים מייצרים בשנה, אבל רגע, זה לא נגמר פה.
נכון, אז בוא ניתן לך להמשיך.
עכשיו אפשר לקחת את התוצר הלאומי הגולמי הזה ולהגיד, רגע, אבל המחירים לא אותו דבר. ואם אנחנו משווים את המחירים בסין ובארצות הברית, מסתבר שכוח הקנייה הגדול יותר מחזיקים הסינים, כי המחירים שלהם נמוכים יותר, ואומנם הם מייצרים 20% פחות, אבל המחירים, אני זורק, נמוכים מ-40%. ולכן הסינים יכולים לקנות יותר מהאמריקאים, וסך כוח הקנייה הסיני הוא היום החזק ביותר בעולם.
כבר ב-2022 בעצם הם עומדים על 18.8%, בעוד שארצות הברית על 15.8%, וכל האיחוד האירופי כולו יחדיו עומד על 14.8%. זה רק מראה את העוצמה באמת העצומה של סין.
זה קשור כמובן לקולקטיב, לזה שסין היא שוב כמעט 1.5 מיליארד איש, שזה פי 4-5 מארצות הברית ומאירופה.
אתה רואה שהודו הרחק מאחור. בוא נדבר שנייה באמת על המלחמה שהזכרת. אז המלחמה היא בעצם הייתה זרז אדיר לשינוי, שהוא שינוי טקטוני שמתרחש לנו ממש מתחת לאף, אנחנו לא מדברים עליו מספיק. הברית הזאת שמתחזקת בין סין לבין רוסיה, מכיוון שיש סנקציות, גם כן הזכרנו את זה באחד הפרקים הקודמים, מכיוון שיש סנקציות חריפות של המערב על רוסיה, בעצם הבת ברית סין מאפשרת לרוסיה עדיין לאפשר בעצם כלכלה תקינה, והדבר הזה מחזק עוד יותר את סין, כי בעצם עכשיו גם המטבע בו רוסיה וסין פועלות הוא ה-UN, ואנחנו רואים שזה המטבע הסיני, ואנחנו רואים בכלל שכל הבנקים העולמיים הולכים ומעדיפים יותר ויותר להחזיק UN מאשר להחזיק את הדולר, ובעצם קורה פה גם שינוי גדול מאוד ביחס לדולר, שהוא תמיד היה המטבע הכי חשוב והכי דומיננטי. הדומיננטיות שלו ב-2022 נסדקת בצורה מהותית. הודו, חברת המלט הגדולה ביותר בהודו, ובאחת החברות מלט הגדולות בעולם, חברה בשם אולטרטק, עברה לשלם ב-UN עבור הסחורות, ולא בדולרים, כמו שהיה.
ב-UN סיני.
כן, ומה שלא קרה אף פעם בהיסטוריה. ושוב, אתה יכול לראות באמת את אחוז ההחזקות של הדולר בכל תיקי ההשקעות בעולם, אם לפני, תראה, בסך הכל
זה הרזרבות של בנקים מרכזיים.
כן, בסך הכל היה ב-2016 עמד על 65%, היום הוא מתחת ל-60, הוא עומד על 59%.
מדהים, התכווץ.
התכווץ בצורה משמעותית.
בחמש שנים ב-10% כולו, כלומר בנקים מרכזיים בעולם, כמו בנק ישראל והפד, לא הפד, לא, אבל בנקים כמו בנק ישראל, מקטינים את שיעור ההחזקות בדולר, ונעזרים גם במטבעות אחרים. אוי!
וגם ישראל. ישראל משנה את פילוסופת בעצם הרזרבות שלה, ורכשה 206 מיליארד דולר של יואן. זה מצחיק, כי הרי אם היו כותבים פה ביואן, אז לא היו יודעים להגיד מה הסכום, נכון?
נכון, רגע, אבל מה שאני מבין מכאן זה שזה יש מתוך 206 מיליארד דולר של רזרבות בבנק ישראל, גם יואן נכנס לתוך ההוגה הזאת. לתוך ההוגה הזאת. ויש גם, תראה, יש גם מטבעות, זה דיווח מבלומברג שהבאת, יש כאן מטבע קנדי, הדולר הקנדי, הדולר האוסטרלי, הין היפני, אבל מה בכותרת? היואן הסיני, שנכנס לתוך הרזרבה של בנק ישראל.
אנחנו לא יודעים כאילו באמת שיעורי החזקה.
נכון, אבל הכותרת היא שישראל לא, אף לא כתב הכותרת ישראל הוסיף את הדולר האוסטרלי. הכותרת היא ישראל הוסיף את היואן הסיני.
כי יש כאן הרבה עניינים פוליטיים, כמו שאתה יכול להבין. ואחד הכלכלנים אולי היותר חשובים שעובדים בקרדיט סוויס, הוא בעצם פרסם מאמר דעה שנקרא ברטון וודס 3, ואומר, תשמעו, העניין הזה של להצמיד את כל הכסף לדולר, הדבר הזה, זהו, נגמר ב-2022, הדבר הזה נשבר סופי, ואנחנו רואים בעצם סדר עולמי מוניטרי חדש,
כן.
שהולך לקרות, ואנחנו נסביר בעצם מה זה הברטון וודס, בקצרה גם כן דיברנו על זה, אני חושב, באריכות באחד הפרקים, בעצם פעם אחרי מלחמת העולם השנייה, ניסו בעצם להבין איך מייצבים את הכלכלה העולמית, אז אמרו, אוקיי, בוא ניקח את הדולר, בכל העולם, בוא ניקח את הדולר, נצמיד אותו ליתרות זהב, ואז בעצם לפי זה יקבע...
ואת כל המטבעות האחרים בעולם אל הדולר.
נכון, ואז לפי זה נקבע בעצם את, את שער החליפין. ניקסון בשנת 71 הבין שהוא חייב עוד להדפיס הרבה מאוד דולרים, ניתק את זה מיתרות הרזרבה של הזהב בארצות הברית.
אבל אם אתם נוסעים לחול ואתם תוהים איך זה שבכל חלפנות בעולם, תמיד אתה יכול לקנות את המטבע המקומי מול דולר דווקא, נכון? תמיד אורך כמה שווה בדולר, גם ביורו, אבל דולר תמיד יהיה שם. זה נשען על אותם הסכמי ברטון וודס של אחרי מלחמת העולם השנייה. והנה עכשיו, אומר זולטן פוזר מקרדיט סוויס, זה משתנה.
זה משתנה. והולכים להצמיד את זה, ותכף נדבר על מה הולכים להצמיד את זה, אבל בעצם בשנים האחרונות, גם סין וגם רוסיה לא מדווחות כמה, אבל אוגרות מאגרי זהב. עכשיו, זה די קל להם, כי מי יצרנית הזהב הכי גדולה בעולם?
סין.
נכון, ומי במקום השלישי?
רוסיה.
יפה. ולכן הן גם יכולות לייצר המון 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 זהב בעצמן, קצת כמו ביטקוין כזה, אתה יודע, זה הקריאה כאילו של...
תראה שביחד הן יותר מחמישית מייצור הזהב העולמי.
נכון. ובעצם מתכוננות לייצור חדש, של מטבע. יש גם כאלה שאומרים שמוכרים בעצם כמו גוש היורו, בעצם חברות הבריק אולי יצרו איזשהו מטבע חדש שאליו או סל שאליו יצמד.
רגע, בריק זה ברזיל, רוסיה, סין והודו.
כן.
כן, פעם זה היה מדד נורא פופולרי להשקיע, המדינות המתפתחות מהר.
נכון.
אני חושב שגם שמתי שם כמה דולרים.
אוקיי.
אז כן, גם ברזיל בעסק הזה?
כן, גם ברזיל בעסק הזה, כי מנסים עוד פעם לאסוף כמה שיותר מדינות וכלכלות צומחות ולהגיד, העולם הזה הולך להשתנות. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שזה קרה. אותו זולטן פוזר אומר, תשמעו, מטבע, להחזיק 100 שנה, זה המקסימום. זאת אומרת, היה לפני הדולר היה את הפאונד, ולפני הפאונד הייתה המטבע הספרדית. הכל תלוי, אתה יודע, איזה מדינה הייתה המדינה הכי...
רגע, היסטורית, הזכרת נקודה מעניינת, שמה שאפשר לאמריקאים לעשות את ברטון וודס ולאלץ את כולם להתחייב אליהם לדולר שלהם.
כי הם ניצחו במלחמת העולם השנייה.
והאנגלים יצאו ממנה בחובות קשים מאוד, ובעצם התמוטטו, ירדו מגדולתם, הרגשנו זה גם כאן בפלסטינה.
נכון.
אז אוקיי.
אז זה מה שקרה, ובעצם יכול מאוד להיות שבכמה חודשים הקרובים, שנה, שנתיים, בעצם אנחנו אני לא יודע אם זה יהיה עדיין איזשהו סל מטבעות, או שבאמת אם ימציאו איזשהו מטבע חדש, אבל המדינות האלה מתכוננות בעצם לקרוא תיגר על הדומיננטיות של הדולר האמריקאי. ומי מוביל את כל המהלך הזה? סין. אבל אתה נדבר על סין ואתה אומר, אוקיי, אבל בסוף זה עניין של מוצרים, נכון? ותמיד היה איזה מין סטיגמה כזאת שהמוצרים הסינים הם מוצרים בינוניים ומטה, נכון?
תראה, צריך להגיד, זה סטיגמה שכבר כמה שנים אפשר להרער עליה, אבל תכף אנחנו נראה כמה דוגמאות מאוד יפות.
כל פעם שאני קונה מעלי אקספרס, אני משתכנע מחדש באמיתות ה...
והולך וקונה עוד פעם.
ברור, ברור, ברור. פרופו זיהום ואקלים.
בדיוק, אז האמת שאני משתדל להימנע מזה, אני מוכן שלם, באמת, אני הולך לאמזון, ואני מעדיף שלם יותר ביוקר על מוצר אחד, שאני מאמין לו שיחזיק יותר זמן, אפילו אם הוא יותר יקר, כי הדבר שאני הכי שונא זה לזרוק משהו, כי הפלסטיק שלו נשבר אחרי חודשיים. אבל זה כבר קורה פחות ופחות גם בסינים, הם כבר לא כזה גרועים, והם כבר לא כזה חקיינים. יאללה, תראה.
אוקיי, אז ב-2009, בחור בשם וורן באפט, לא יודע אם שמעת עליו, הוא החליט, כן,
מישהו צעיר כזה.
כן, נכון, צעיר ונמרץ, הוא החליט שהוא משקיע בחברה סינית לייצור רכבים חשמליים בשם BYD.
אוקיי.
אוקיי. דרך אגב, אתה מכיר, שמעת על החברה הזאת?
כן, בטח.
כן?
כן, תכף תמשיך לדבר ונראה למה.
יפה, ב-2011 שאלו את אילון מאסק, זה שעומד מאחורי טסלה ועכשיו מעורב בסקנדלים כאלה ואחרים. אגב, אשתו של... בעצם מוצאי? אשתו של סרגי ברין?
יש לה שם שאני לא מכיר. כן, סינית.
כן, סתם.
רגע, למה אתה מזכיר פתאום את אשתו?
לא... קפץ לך.
יש טענות של אילון מאסק, יש רומן עם, מה זה טענות? זה פורסם בוולסטריט ג'ורנל נדמה לי, נכון? רומן עם אשתו של מייסד גוגל, והוא לא רק מכחיש, אלא גם טוען שהוא סבבה עם סרגי, כאילו, עם זה, והוא אומר, מה היינו במסיבה? ואז הטענה זה שהם היו ביחד במסיבה, והוא כאילו ניסה ליישר את האדורים. מנו, אמנו. אפשר לקרוא לי כשיהיה מכות? אני רוצה לראות את זה.
טוב, okay. אז 2000 ממש, שני אלה ילכו מכות גם, כי הם ישלפו את חרבות האור שלהם.
זו! <Okay. laughs>
טוב, 2011, שאלו את אילון מאסק, מה הוא חושב על החברה הזאת, על BYD, והוא אמר, ראית את המכונית שלהם? כי הוא אומר למראיינת, את ראית את האוטו שלהם?
רגע, אנשים שכחו, כי אמרנו רומן, BYD יצרנית מכוניות חשמליות סינית, ולפני 10 שנים, 11 שנים, שאלו את אילון מאסק, ההוא מטסלה, שכאילו כתר המכונות החשמליות, תמשיך, מה אתה חושב על המכונית שלהם? והוא אמר, ראית את זה?
כן, לא, זה, אין להם, יש להם מוצר גרוע. זה מה שאמר, וצחק, כאילו, בקול גדול, חשף זוג שיניים, כאילו, שני טורי שיניים צחורות, איך שלא אומרים את הביטוי הזה. ב-2022, יולי 2022, פתאום, מהפך. לפני שבוע, BYD וטסלה מפרסמות את הדוחות הרבעוניים שלהם לרבעון 2022, ופתאום מגלים ש-BYD עקפה את טסלה בייצור מכוניות. בוא נראה את המספרים. אז בעצם טסלה בחציון הראשון של השנה מכרה 564,743 רכבים, ו-BYD 641,350 רכבים.
וואו.
עכשיו זה רק ילך ויפתח הפער הזה, והנה עוד משהו שבעצם מומצא על ידי מערב, הפך להיות הרבה הרבה יותר דומיננטי.
BYD מוכרים כמעט 20% יותר, זה לא בדיחה.
נכון.
מכוניות חשמליות.
וזה רק ילך ויתעצם. ואז אתה אומר, אוקיי, אבל בדברים החשובים באמת, בטלפון הנחשק, האייפון הזה, שגם לי יש, אני מודה, אנחנו, הסינים הרחק מאחור, אז זה לא נכון גם כן. יש אתר שנקרא DxOMark, שהוא בעצם התנך של הריוויוז של הטלפונים, זה אתר כאילו בלתי תלוי. אז במקום הראשון, טלפון סיני, במקום השני, טלפון סיני, במקום השלישי, טלפון סיני, ברביעי, טלפון סיני, ורק במקום החמישי, האפל אייפון 13 פרו.
סוגר את הרשימה, משתחל על הבאזר, טלפון אמריקאי, שמיוצר בסין.
נכון, נכון, זה גם נקודה מאוד חשובה, ודרך אגב, כאילו, עוד פעם, אני פה מתייחס לציוני המצלמות, אבל שאפשר להגיד שזה אולי מגמתי, כי זה iOS יותר טוב מאנדרואיד, וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, הפיצ'ר הכי חשוב בקניית טלפון, בפער עצום, אצל הצרכנים, זה איכות הסילום.
זה מה שקוראים לאנשים להחליף טלפון, כן,
המצלמה. והמצלמה באמת של האייפון, יש פה תמונת השוואה שלקחתי מאתר בין המג'יק 4 פרו, שזה אגב אפילו לא הטלפון הכי יקר בסדרה, זאת אומרת יש טלפון עוד יותר יקר שאפשר לקנות אותו רק בסין.
האולטימייט, כן?
כן, האולטימייט, נכון. בהשוואה לאייפון 13 פרו, המצלמה של המג'יק 4 פרו פשוט משאירה אבק לאייפון,
כן.
בעיקר בזכות עדשות טלה, כאילו, זאת אומרת, בעצם היכולת לראות פרטים בצילום והגרעיניות, כאילו, של כל פריים, פשוט בצורה משמעותית יותר.
מה אנחנו רוצים להגיד? שגם בטלפונים הסינים משאירים אבק לאמריקאים, וגם במכוניות חשמליות הסינים משאירים אבק לאמריקאים, לא בחיקוי, ולא במוצרים זולים, אלא מוצרים יקרים, מתוחכמים ומקוריים לסין.
נכון.
מסין. אז הדומיננטיות הכלכלית הסינית כבר לא נשענת סתם על מסות של מוצרים זולים וגרועים, אלא גם על איכות.
נכון. ועוד בעצם, אני לא יודע כמה אתה חובב כדורגל, נראה לי שאתה לא איזה מי יודע כמה.
אני מאוד אשחק, אבל לראות לא מעניין אותי.
אוקיי. אז בעצם המפעל הכי חשוב בכדורגל העולמי, זה נקרא ליגת האלופות. עוד פעם, אני שם שנייה.
טוב, אתה לא צריך לקחת אותי כל כך אחורה, דני.
שמעת ליגת האלופות?
לא.
אוקיי. אז ליגת האלופות, השנה, פעם ראשונה, שבעצם יצרן טלפון עם סיני, שדרך אגב, הוא לא כל כך מוכר בישראל, אבל הוא
בדיוק נכנס לישראל.
כן, הוא הרביעי בגודלו בעולם.
אופו.
הולך להיות הספונסר הרשמי של ליגת האלופות, שתמיד זה היה מאסטרקארד וסוני והייניקן, אם אני לא טועה, אלה בעצם היו שלושת הספונסרים העיקריים, המון 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 שנים. אי אפשר, זה פשוט, זה כל הזמן כאילו...
זה כבר רצה, זה. תשמע, הם נכנסו עכשיו לישראל אופו, והם עשו כאן תחרות, האמת מאוד יפה, תחרות של פיתוחים למתמודדים עם מוגבלות. ויצאו משם כמה, אתה יודע, עיוורים, זה, ויצאו משם כמה פיתוחים מאוד יפים, והיה שם הרבה, נראה שהם באו עם הרבה honesty, הייתי אומר, אשכרה להביא משהו טוב לחברה.
אז okay. תראה, הם כבר היום 10% משוק הטלפונים העולמי, אופו, ובהשוואה ל-17% של אפל, ובמקום הראשון עדיין סמסונג עם 21%, אבל זה עניין של זמן, וגם גם הם כאילו בעצם יעקפו לדעתי גם את אפל וגם את, כן. את סמסונג, ואם אתה בכלל מחבר אותם מצרפית את כל היצרניות הסיניות, אז זה כבר מזמן כאילו הם משאירים אבק לכל, לכל האחרים.
כלומר, שוב תכניסו לראש, זה לא, סיני לא רק מבדת, היא לא רק מפעל הייצור הענק, היא המקום שבו מפתחים את הטכנולוגיות שנמכרות הכי הרבה בעולם היום.
יפה. ואני מגיע בעצם לנקודה שבה הם עדיין הכי הרבה בנחיתות, וזה תעשיית השבבים. אז גם פה, בעצם הסנקציות שהוטלו על חוואוי, שתכף נדבר עליהם בהרחבה, הפכו את סין למעצמת על. אתה יודע, בעצם כל הדברים שבעצם המערב מנסה לעשות ולהגביל, בעצם חוזר בסוף כבומרנג למערב. תסתכל על הטבלה באמת המטורפת הזאת מתוך בלומברג, שמשווה בין כמות הציוד לייצור שבבים שנקנה בעולם ב-2020 לעומת 2021, ואתה יכול לראות שהמדינה עם הזינוק הכי הכי גדול, ובעצם
והכמות הכי גדולה.
כן, והכמות הכי גדולה, ו-30 מיליארד בעצם דולר של השקעה בציוד למפעלים לייצור שבבים, הוא בסין.
כן.
אתה יודע, אז יגידו, אוקיי, אבל אפל משתמשת בהם וכל מיני חברות מערביות, אבל בסופו של דבר המפעלים האלה מיוצרים בסין, הטכנולוגיה היא סינית, העובדים קווי הייצור הם סינים, זה עניין של מעט מאוד שנים, עד שהסינים גם יהיו הכי טובים בייצור שבבים.
אגב, מכונות ייצור שבבים זה גם תעשייה אמריקאית, ומעניין, לא שמעתי, אולי אם פספסתי, שאמריקאים עוד לא מנסים להגביל את החברות האלה מלמכור לסין?
מנסים מאוד, והרי אחד המהלכים שדיברנו עליהם עם כניסתו של מנכ״ל אינטל לתפקיד, זה בעצם לנסות ולהחזיר חזרה את הייצור לארצות הברית, כי הטענה שהייתה שזה בעצם אסטרטגיה לביטחון של ארצות הברית.
כן. כרגיל אצלם זה מתערבב גם עם הקלות מס וזה, ואז קצת קשה לדעת מה האינסנטיב, אבל,
נכון.
אבל אין ספק שהדומיננטיות כאן הולכת ונפתחת.
ובוא נדבר אולי על הדומיננטיות הכי גדולה בעצם של סין, וזה בתעשיית המדיה באמצעות חברה שאתה די מחבב אותה, כן. איך לומר, נכון?
כן. תראה, נגיד ככה, אני מזהה שם ניסיון ללמוד מהטעויות של המתחרים, כמו פייסבוק ואינסטגרם ואלה, וטיפה יותר מאמץ להתמודד עם הקשיים נכון? שיש בפייסבוק ואינסטגרם. וגם יש שם חדשנות סוף סוף.
כן, אנחנו מדברים על טיקטוק כמובן.
טיקטוק.
ובעצם החדשנות הגדולה היא שפשוט היכולת לגרום ליוזרים להתמכר, זה משהו שהעולם לא הכיר עד עכשיו.
כן.
זה הבעיה, זה כאילו אולי החדשנות הגדולה.
רגע, צריך להגיד, האלגוריתם של פייסבוק ואינסטגרם, בניגוד לטיקטוק הסינית, המתוצרת סינית, פייסבוק ואינסטגרם מראות לך את הפוסטים הכי טובים, בגדול מבין החברים שלך. וטיקטוק אמר, רגע, למי אכפת מהחברים שלך? פשוט קח את הסרטונים הכי טובים בכלל, והם מדהימים ביכולת לזהות מה אתה הכי אוהב, מה יגרום לך להתמכר, ולתת לך רצף מזה, בלי קשר למי יצר מה, וזה אגב נותן צ'אנס לקריאטורים, ליוצרים בטיק טוק, סרט אחד טוב, ואתה יכול להגיע למיליון פולוורס, ככה.
עכשיו שמע נתונים באמת, בעיניים מפוצצים את הראש, הזמן שאתה נמצא בוואטסאפ, עומד על 7.8 שעות בחודש.
מה פתאום, ביום. לא, עליי, אני אומר, אתה דיברת עליי.
אוקיי, באינסטגרם, 7.9 שעות בחודש, בפייסבוק, 16 שעות בחודש, ובטיק טוק 25 שעות בחודש. זה כאילו פער באמת לא, שאי אפשר בכלל להבין אותו. וגם ברווחים, זה החברה שהכי הכי הרבה, יצרה הכי הרבה הכנסות. כאילו היום, היום היא עומדת על 12 מיליארד דולר הכנסות, בתוך 6 שנים היא וסדה. תחשוב, החברה הוקמה לפני 6 שנים, היא כבר יש לה הכנסות של 12 מיליארד דולר. אתה יודע, לפייסבוק לקח להגיע למספרים האלה 11 שנים.
כפול, כן.
זה מדהים.
וזה עוד יותר מדהים כשזוכרים שטיק טוק נכנסה לשדה רווי במתחרים חזקים, היא לא המציאה את העולם כמו פייסבוק.
נכון, ולא רק היא לא המציאה, זה בעצם היא גורמת לכולם, כולל לאינסטגרם, שאתמול הודיע על שינוי הכי גדול בתולדותיה, בעצם להפוך ולהיות יותר, ממש הממשק לה נראה כמו טיק טוק. הם פשוט לקחו את טיק טוק, אמרו, בוא נעשה כזה דבר גם כן.
לא בעצם. בפעם הראשונה.
כן, לא בפעם הראשונה. הם עשו את זה עם סטוריז בסנאפ.
רגע, אני מתקן את עצמי, פייסבוק לא המציאה את העולם, אבל כן את הדומיננטית מאוד מההתחלה, וגם פייסבוק עושה שינוי דומה, ומייצרת עוד פיד, שמאפשר לאנשים לראות לא רק את מה החברים שלהם ייצרו, אלא מה הסרטונים שהכי גרומו להם להתעניין, סלש להתמכר, בדיוק כמו טיק טוק.
נכון. וטיק טוק, עם כל השמחה והססון והליצות, היא גם מאוד 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 מסוכנת. בעצם דיברנו על יכולת של הסינים להזין ליוזרים במערב, הם גם הודו שהם עשו את זה, ובעצם כל המידע שאנחנו צורכים בטיק טוק יכול להגיע לידיים סיניות, כולל טביעת האצבע, כולל המון 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 מידע מאוד מאוד מפחיד.
טיק טוק טוענים, אנחנו פשוט מעבירים את המידע למהנדסים הסינים שלנו לצורך פיתוח, כמו שאנחנו מעבירים למהנדסים בכל מקום אחר בעולם, אבל את האמריקאים זה לא משכנע.
כן, סקוט גלווי כתב על זה מאמר דעה ספציפית על הנושא הזה, שבעצם טיק טוק, והוא קרא למאמר טיק טוק, טרויאן סטליון, בעצם סוס טרויאני,
איך אומרים? שיח טרויאני.
כן.
סטליון זה כזה שיח, זה כזה סוס צעיר ובועט.
כן, זה סוס טוב כזה.
כן. סוס טוב. אנחנו לא מבינים הרבה בסייחות, בסייסות.
פחות. זה לא, 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 זה יש לנו. זה... טוב, תגיד את זה אחר כך. בקיצור. ומה שהוא מנסה להגיד, אותו סקוט גלווי, זה שבעצם ברגע שממשלת סין תחליט שהיא רוצה לשדר פרופגנדה סינית, הם באמצעות האלגוריתם של הטוויק קטן באלגוריתם, ואנחנו כולנו רואים
כן.
כל מיני תשדירי הערצה וסגידה לממשל הסיני.
רגע, נעשה, זה טיפונת יותר מעודן. יכולה, כמו שפייסבוק ואינסטגרם וכל אלה עושות טוויקים למשנות האלגוריתם בקצת ומשתנה מה שאנשים רואים, בואו נזכור שהאמריקאים מבלים טונה של שעות בטיק טוק, ואם ירצה הסיני הוא יכול לכאורה לשנות את האלגוריתם כך שתראה קצת יותר ביקורת על המשטר האמריקאי. כן. מתוך אמריקה, לא מבחוץ. האמריקאים מבקרים את הקפיטליזם הדורסני האמריקאי, את החוסר שוויון בתוך האמריקאים, וגורם לאמריקאים להוד פחות את המשטר ואת המדינה שלהם עצמם. זה אולי החשש. סטליון הוא סוס ארבעה.
כן. רציתי להגיד, אבל לא, פחדתי...
בדקתי בינתיים. סוס ארבעה.
כן, אז בעצם אנחנו חושבים שכאילו החברות האמריקאיות שכל כך גיבורות במערב, כמו אפל, שומרת על הפרטיות, אז אפל כדי להגיע לתוך סין, התחייבה בפני שי ג'ינג פינג, אתה רואה פה את הפגישה המפורסמת בין טים קוק לשי ג'ינג פינג, לאפשר לסינים לראות את כל מה שקורה בתוך האייפון. מה של ה-FBI, לרוצחים ולכל מיני כאלה דברים, טים קוק עמד על הרגליים האחוריות, אין הצפנה לאייפונים בסין, והכל גלוי.
מדהים. רגע, רק בוא נזכור שיש, אתה יודע, יש... אנחנו יודעים שלאמריקאים יש גישה, או הייתה גישה, נכון? לפייסבוק, למייקרוסופט, לג'ימייל, להכל נחשף.
לא, זה, אתה יודע, זה בסוף...
חלק נסגר, כן, חלק לא, אנחנו בדיוק, לא יודעים
זה, בדיוק. בסוף זה, אתה יודע, בארצות הברית חוקי הפרטיות הם מאוד 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 חזקים. והיה מקרה מפורסם שבו בעצם...
בשיקגו.
לדעתי בניו יורק, משטרת ניו יורק הייתה צריכה...
במרתון, הפיצוץ במרתון.
כן, לא? לא, לדעתי זה היה בניו יורק, היה איזה מקרה רצח שהם לא יכלו לפענח אותו, וביקשו לפתוח את האייפון, כי אם אתה מקליט כמה פעמים את הזה, אז הוא ננעל ואתה לא יכול, הוא הופך לזה, נכון? אז הם ניסו, 1-2-3-4 לא עבד, 0-0-0-0 לא עבד, ואז בעצם הם פנו לאפל, ואפל אמרה להם לא, ואז הם השתמשו כנראה בשירותים של חברה ישראלית, ופרצו לטלפון, ואמרו, עזבו, עזבו, לא משנה, אפל, הסתדרנו, יש לנו ישראלים בצד שלנו.
כבר פרצו לנו את הטלפון.
ואני חושב שהגיע הזמן לדבר גם על הסכנות הגדולות בעצם שבמשטר הסיני הזה. אז בעצם שי ג'ינג פינג הוא ממש מתנהל ומתנהג כמו קיסר, הוא גם רוצה להבטיח את כהונתו עד יום מותו, כאילו באמת קוראים לזה הדמוקרטיה של סין, אבל דמוקרטיה זה לא בשום דרך שלא נסתכל על הדבר הזה. ובעצם אנחנו כולנו זוכרים את כל מה שקרה עם ג'ק מה, שהתקרב, כותרת פה פשוט מצוינת, כי הוא התקרב של רויטרס, כן. הוא התקרב מדי לשמש, וראה את ההיבריס כאילו מכה בו באמת במלוא העוצמה, ובעצם עד היום הוא מתחבא ולא כל כך מצטלם, וביקש ממנו הקיסר יורום עודו להוריד את ראשו, וזה בעצם מה שהוא עושה מאז, וגם השבוע בעצם... דידי, שזה חברת האובר הסינית, חטפה כנס זעום של 1.2 מיליארד דולר מממשלת סין, על הפרת בעצם חוקי פרייבסי, היא אספה דאטה על היוזרים, מה שאסור לפי ממשלת סין, שזה גם באמת, זה כזה פרדוקס. כאילו, אם אתם... אם אתם, כאילו, לכם מותר לאסוף כל מידע שבעולם, חברה שבבעלותכם לא יכולה לאסוף את המידע.
רק לי מותר לאסוף. תשמע, אבל זה באמת פרדיגמה אחרת. אנחנו בישראל או בעולם המערבי רגלים להגיד, אוקיי, יש לבן אדם חלום, מותר לו להגשים את החלום הזה, הוא לא בלתי חוקי. הנה החוקים, ככה מקיים חברה, בבקשה, תעשה את היזמות שלך, זה כנראה יהיה טוב לכולם, אנחנו מקווים. אצל סין זה עובד אחרת. יש לך רעיון, יש לך חלום? החברה שלך צריכה לשרת את הנרטיב של המפלגה ושל המדינה, ואז תוכל לגדול עד גודל מסוים שמשרת את המפלגה. ברגע שהגזמת, נחתוך את הכנפיים, כי זה לא עובד בשבילנו יותר, וככה צריך לשפוט את כל הכלכלה והחדשנות הסינית. זה צריך לשרת את הנרטיב של המפלגה.
נכון. אז בעצם זה פוגע מאוד בכלכלה הסינית, וזה קצת עכשיו חוזר ונוגס בהם חזרה. היזמים הסינים מיואשים, הם לא מבינים את החוקים, הם לא מבינים איך הם צריכים לפעול. ואתה יכול לראות נתון די מדהים של בעצם עסקאות של הון סיכון בסין, שפשוט בצלילה.
כי מה? כי משקיעים נבהלים משינוי המדיניות הזה. פתאום סין בעד, פתאום מנגד.
נכון, גם משקיעים סינים וגם משקיעים חיצוניים, כמובן שזה מאוד 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 מסוכן למשקיעים חיצוניים להשקיע במדינה הזאת, כי לא מבינים את הרגולציה, ובעצם חוקי המשחק לא ברורים.
כן.
תחשוב אותו משחק שח, ופתאום בא איזה מישהו ואומר, מאיפחת הזה וניצחתי. זה מה שקורה בסין, אתה יודע.
מעכשיו לרץ מותר ללכת רק משבצת אחת, לא יכול את כל האלכסון.
כן, בדיוק, זה בערך והסוס יכול, אתה יודע, ולי יש סוסים, אז הסוס יכול לקפוץ, הסוס הופך למלכה, בסדר?
ולי יש שלושה כאלה.
בדיוק. אז, ופה אנחנו מגיעים בעצם החלק אולי הכי מסובך, וזה קצת ה... שלטון, אני לא יודע אם לקרוא לזה שלטון הרוע, אבל השלטון המאוד מאוד 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 בעייתי של סין, ובעצם כל המתודולוגיות הסופר בעייתיות שנחשפו בשבוע האחרון, זה אולי בעיניי באמת אחד הסיפורים של 2022, הסיפור הבא שאני אספר לך. והוא סיפור הפעם, אתה יודע, מאז יוון העתיקה הוא חוזר על עצמו, אבל לא היית מאמין שבעצם ב... סוס טרויאני יכול, אתה יודע, לקבל כזאת אינטרפטציה מודרנית מעניינת, כמו שבעצם הסינים והאמריקאים נתנו לו. אז מסתבר שב-2017, הסינים הציעו לאמריקאים, אמרו להם, תקשיבו, אנחנו רוצים להשריש את התרבות הסינית בארצות הברית, שאנשים קצת ייחשפו ויכירו ויראו איך נראה מקדש סיני מהפגודה וכל מיני כאלה דברים. אנחנו מוכנים לתת לכם מתנה ב-100 מיליון דולר, ולבנות גן סיני, בוושינגטון. האמריקאים מאוד התרגשו מהמחווה.
בוא נזכיר שמגדל, שפסל החירות זה מתנה מצרפת.
נכון.
נשמע מאוד הגיוני.
נכון. האמריקאים מאוד התרגשו מהמחווה, אמרו יאללה מתאים. ואז פתאום התחילו להישלח כל החומרים לתוך הגן הזה במעטפות דיפלומטיות. ואז ה-FBI אמרו, רגע, מה פתאום מעטפות דיפלומטיות? למה צריך להיות כאילו מעטפות דיפלומטיות? מה הם מסתירים שם? התחילו לחקור יותר ויותר, ואז גילו שבעצם כל המעטפות האלה היו מלאות בציוני האזנה וריגול.
בוושינגטון.
בוושינגטון, כי הגן הזה שבו הם בחרו למקם את המונומנט הזה של הפגודה, הוא משקיף על גבעת הקפיטול. ואז בעצם אפשר, אתה יודע, לראות מה דונלד טראמפ, כאילו באותה תקופה, כאילו מסתכל בטלפון, ועכשיו ביידן וכן הלאה וכן הלאה. להזין לשיחות.
כלומר, אתה צריך בסך הכל או משקפת מאוד טובה, או אתה זוכר שהיינו ילדים, היה את הצעצוע הזה, שהיה לך כמו משהו נראה כמו מגפון, מחובר לאוזניות, אבל המגפון הוא לא מדבר, הוא שומע נורא מרחוק, אתה מכוון איפה שאתה רוצה. בקיצור, אם אני יושב ומסתכל על הבית הלבן, בתור סיני מהגינה היפה שבניתי, אני יכול לשים שם ציודים ולהזין למה קורה בחדר הסגלגל.
כן, אבל גם תחשוב איזה תעוזה ואיזה חוצפה זה להציע לממשלת ארצות הברית כזה דבר. זה משהו לא פשוט מטורף.
תגיד לי, לא חשבת לחשוד פעם בגנים הבאים?
כן?
גנים הבאים, דני, מסתכלים על כל חיפה, יכולים להזין למעיין הביר החופשי, יש להם גם כן את המקדשים האלה, אף אחד לא מתעסק להם, עושים מה שהם רוצים בגינות שלהם, הבאים האלה.
אם כבר מדברים על זה, אני את הספרייה הזאת לא הבנתי.
איזה ספרייה?
יש איזה מין...
של המקדש?
של הבאים, כאילו יש איזה מין ספרייה ענקית, כאילו נראית כמו איזה מקדש ענק. למה צריך... ממתי שמים ספרים בתוך מקדש?
אתה בהיי? אתה יודע איך זה עובד? בדעת
שלא, אבל זה נראה לי מוזר עדיין. אני הייתי מתחיל שם את החקירה שלי.
רגע, אבל אגב ברצינות, במקרה הגנים הענקים והמדהימים ופפים צופים על בסיס חיל הים הכי חשוב במדינת ישראל.
יפה, אז זה מוביל אותי בדיוק לנקודה הבאה, באלגנטיות רבה, כי בעצם הקטסטרופה...
אנחנו לא משווים את הבהיים בכלום. אנחנו אוהבים אותם.
CNN חשפו ביום ראשון, זה באמת חשיפה מדהימה, ושבעצם כל הסיפור הזה של חוואוי מסתבר שגם כן היה בו איזשהו אלמנט של מתנה. ואני אספר לך מה קרה שם. בעצם היו כל מיני חברות טלקו קטנות בארצות הברית, לא ורייזון ו-AT&T.
חברות תקשורת וסלולר.
שהם טיפלו בכל מיני אזורים יותר נידחים. תחשוב כמו אקספון וכל מיני כאלה בישראל, גולן, אתה יודע, חברות יותר קטנות, וצריכות לבנות לעצמן, כמו בישראל, את מגדלי התקשורת שלהם.
כן, רגע, אנשים אולי לא יודעים, אבל כשאתה נוסע בארצות הברית לא האורבנית, אז יש לך מלא אזורים של אין קליטה, no service. זה מאוד מקובל בארצות הברית. יצאת מהעיר, no service. ובשביל זה יש חברות קטנות שצריכות לפרוס.
נכון, פרוסות. והחברות האלה קיבלו מחוואוי הצעות של מחירי הפסד. באמת, בעשירית מחיר מהשוואה לציוד האמריקאי, נגיד לסיסקו וג'וניפר ועוד חברות אחרות, והם בחרו בציוד האמריקאי.
הסיני.
הסיני, על פני האמריקאי, סליחה.
כלומר, אם האמריקאי עולה 100 דולר, הסיני אמר בוא, 10 דולר אני נותן לך.
שזה באמת היה מחירי הפסד.
וזה נשמע הגיוני, זה מסין, זה צריך להיות זול לו.
ומסתבר שהסינים נתנו הצעות אגרסיביות במיוחד, במקומות שבהם היו בסיסים של טילים בליסטיים, גרעיניים, על אדמת ארצות הברית, או בסיסים של הצבא האמריקאי.
Okay.
עכשיו, הטמטום הזה עוד גדל יותר מזה, כי בעצם גם על המגדלים האלה אמרו לחברות תקשורת, בואו גם נתקין לכם מצלמות כדי שתוכלו לראות את מזג האוויר.
החלצה.
נכון, עכשיו אתה מכיר את זה שאם אתה בנושא לארצות הברית, תמיד אתה רואה כאילו כל מיני מצלמות כאלה, רשת שמראות כאילו מה מזג האוויר בכל מיני מקומות בארצות הברית, אז הם מצולמים מכל מיני מגדלי תקשורת שכאלה. זה לא היה איזה... ומסתבר, וזה ה-FBI יודע את זה בוודאות, שהתנועה מתוך בסיסים אמריקאים כל הזמן עברה החוצה לתוך סין.
כלומר, הסינים השתמשו במגדלי הסלולר האלה כדי לנטר את התקשורת, ואולי גם לצלם בסיסים אמריקאים שלידם?
צילמו, לא אולי, כדי לצלם. והדבר הכי גרוע זה שאם במקרה הייתה חס וחלילה פורצת מלחמה שהיו צריכים לשחרר את הטילים הבליסטיים, אז בגלל כל הרשתות תקשורת האלה, הם בעצם יכולים לשבש את התקשורת בין, נגיד, הבית הלבן, או איפה שלא בעצם ניתן את הפקודה, אל אותם בסיסים, והפקודה פשוט לא הייתה מגיעה. כי כל התקשורת מבוססת על טכנולוגיה סינית, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, או לתת פקודות, או אני לא יודע מה, כאילו כל, תחשוב איזה תסריט אימה שאתה רק רוצה,
זה סיפור מטורף. הסינים התקינו אנטנות סלולריות סביב בסיסים רגישים של טילים בליסטיים אמריקאים כדי שהם יוכלו לנטר ואולי להפריע, להתערב בפקודות שיגור שאמריקאים אולי ישלחו יום אחד. אתה מדמיין את הנשיא האמריקאי לוחץ על נו! ולא קורה כלום, כזה מסתכל, נו! והסינים יושבים מול המסך שלהם, מתפוצצים מצחוק, תלחץ עוד פעם, נעשה עוד פעם,
תעשה ריסטארט.
אולי עכשיו זה יצליח, בום!
אז
רגע, עכשיו זה נשמע קצת כמו קונספירציה. זה לא קונספירציה? זה לא ספקולציה?
זה סיפור של ה-CNN, שדרך אגב יש עליו פולו-אפ בכל האתרים הגדולים. וגם עוד דבר שצריך להגיד בהקשר הזה, בעצם, אז חוואוי היא כרגע החברה היחידה שמוחרמת על ידי ארצות הברית. אבל כמעט כל החברות האמריקאיות מוחרמות על ידי סין. זאת אומרת, זה המצב. גוגל ופייסבוק ונטפליקס והבי-בי-סי והניו יורק טיימס.
וטוויטר וויזה
וויקיפדיה. וויקיפדיה.
כן.
אין וויקיפדיה.
כלומר, אתה אומר, אין מה להתרגש מהחרמה של איזו חברה אחת או שתיים, הם ממילא מחרימים הרבה יותר. אבל
זה פשוט, כאילו, הם מאוד כועסים על חוואוי, מאוד 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 כועסים. אבל הם משתמשים באותה טקטיקה כדי באמת לא, אתה יודע, שיהיה איזשהו קו מחשבה, הלך רוח בעם הסיני, שלא ייפגע על ידי בעצם חשיפה לתכנים מערביים, פשוט לא מוכנים כאילו שהתכנים האלה יגיעו אליהם. ועוד סיפור כאילו שקרה גם כן בשוליים של כל הסיפור הזה, זה שבעצם בחברת אונו, שבעצם זה גם כן קשור לחוואוי, חברת בת, הייתה פעם חברת בת של חוואוי, שהתחיל כל הבלגן הזה של חוואוי.
חברת סלולר.
חברת יצרני טלפונים, הטלפון במקום הראשון. בעצם חוואוי אמרו, טוב, הבנו, אנחנו לא רוצים כאילו לפגוע באונור, בואו נמכור את הסאב-ברנד הזה. אגב, למי מכרו אותו? לעיריית שנזן.
עיריית שנזן?
כן.
אוקיי.
זה באמת, זה כמו שכאילו קרמל שמה עכשיו יקנה את NSO. תחשוב, זה כאילו, זה... לא, באמת, כאילו...
רגע, שנייה, לוקח את מה מחשבות עכשיו.
זה כאילו... זה לא הגיוני הדבר הזה, כאילו, אתה יודע, שכעסו על חוואוי בגלל שהם היו תחת הממשל הסיני, אז אמרו, אוקיי, סבבה, אז נעביר את זה לעירייה הסינית.
כן, זה כאילו הוציא מכיס אחד לכיס לכיס שני.
ממש, אז זה, הזונור היום נשלטת על ידי עיריית שנזן, אתה יודע, קוראים לזה מחוז שנזן, לא משנה כאילו, אבל זה עדיין גוף ממשלתי, והודו הודיע שאסור יותר למכור טלפונים של אונור ב...
הודו הייתה הראשונה לדעתי להטיל חרם כולל על וואוי, חוואוי כפי שיש לומר, אז עכשיו היא גם מרחיבה את זה, הודו גם יש לה גבול עם סין, אז בכלל היא הרבה יותר רגישה לעניין הזה. אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים אנשים שעובדים בחברות האלה, גם השלוחות שלהם בארץ, נכון? אתה מכיר אנשים? דיברנו על טיקטוק קודם, דיברנו, יש וואוי בארץ.
יש לי חבר מאוד מאוד טוב שעובד ב... כן, עובד בחוואוי.
ויש מצב שאתה יודע, אנשים האלה יקומו מתישהו בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, שחשפו עוד כמה דברים, יגידו, שיט, כאילו, את מי שירתתי? כי גם הם כנראה לא יודעים, אולי הם לא יודעים הכל, אולי.
בטוח הם לא יודעים הכל, אני אומר לך את זה, אני אומר לך את זה בוודאות, הם לא יודעים הכל. אני בטוח שהוא קרא את הסיפור הזה, ודי סמרו שערותיו. אבל, כן. אבל בסדר, אתה יודע, גם אנחנו לא יודעים הכל על, על מה שמדינת ישראל עושה, וזה מוביל אותי לנקודה הבאה.
כן, בסדר, אבל אתה ישראלי, אתה אומר לפחות זה אמור שרת האינטרס שלי, לשרת אתה בעצמך אינטרס סיני.
אבל גם הסינים, נראה לי שהסינים מרוצים ממה ש...
הסינים כן, אבל ישראלי שעובד בשביל חברה סינית. מעניין. בתוך ישראל?
שאלה
מעניין.
טובה.
אוקיי, בוא, אז, נעבור, בוא נעבור לישראל.
כן, אז ישראל בעצם בבעיה, כי בין הפטיש לסדן, וממשל ביידן באמת מפעיל את הלחץ על ישראל, כאילו לנתק את כל הקשרים הסינים.
ועוד ירושה מטראמפ, אולי, אולי אפילו מקודם.
נכון, לא, אבל דווקא טראמפ היה יותר חבר של שי ג'ינג פינג, אתה יודע, בהתחלה, ואחרי זה בדיוק, כן. ואחרי זה זה קצת התקלקל כל הדבר הזה. אז מצד אחד, ומצד שני, דווקא הישראלים עצמם, סקר של פיו ריסרצ' שבעצם לוקח את כל המדינות המערביות ומשווה את היחס לסין, איזה מדינה הכי אוהבת את סין?
ישראל?
ישראל.
אגב, אני חושב שזה גם קשור לעניין הפוליטי, יש איזושהי אהדה בסיסית, נכון, בין ישראל וסין, ובין העמים, יש איזו הערכה כזו, תמיד הסינים אומרים, אנחנו כמו היהודים, חכמים, זה. ו-57%, אני קורא כאן מתוך דיווח בארץ, 57% מהישראלים תומכים בהידוק הקשרים הכלכליים עם סין, גם אם זה יביא לפגיעה בזכויות אדם במדינה.
אתה קורא את זה ומתמוגג, נכון?
כן, זה אף לא רגש אותנו זכויות אדם יותר מדי, בטח למשל מישהו אחר.
יפה. אז עוד יהודי אחר באמת אמר, ובזה נסיים, שהוא לא כך מצליח להבין את הקטע של הסינים והצ'ופסטיקס, הם הרי כבר גילו שיש מזלג, ג'רי סיינפלד.
תמיד צריך כאילו לחזור לצ'ופסטיקס ולזה ולזה.
לא, אתה באמת לא... למה אתה משתמש במזלג? מה הייתה קשיות על השני מקלות הנוחים האלה?
זה לא פיתוח סיני. הם רוצים רק את שלהם.
Not invented here, כן.
טוב, זה היה הפרק שלנו, המיוחד על סין. לא יודע, חסר לי איזה שורה תחתונה, דני. כאילו, אתה יודע, זה כוח כזה גדול סין, שאני לא, ישראל לא צריכה לסובב את הגב אליו. היא צריכה למצוא דרך לעבוד גם איתו. כמו שאנחנו מחפשים את המדרכים גם לעבוד עם רוסיה. חיפשנו לפחות.
אני ניסיתי, אתה יודע, להראות את כל המורכבות שביחסים האלה עם סין, שמצד אחד באמת הם הולכים ונהיים... מובילים בכל תחום טכנולוגי באשר הוא, מצד אחד, מצד שני, הם באמת, כאילו, אין להם שום בעיה, כאילו, אתה יודע, אם זה ב... היינו משחקים עכשיו כדורגל, אז אומרים לשבור את הרגליים לשחקנים שהם ממולם, אין להם שום בעיה.
זה קצת חוצפה ישראלית, זה פשוט בסגנון אחר.
הרבה יותר אגרסיבי, בוא נאמר, והם פשוט לא משחקים בפי שום חוק.
והשאלה אם אפשר להתקרב אליהם וללחוץ להם את היד ולעבוד באיזושהי רמה של שיתוף פעולה, בלי... לשלם מחירים אסטרטגיים וכלכליים וצבאיים.
בעיניי זה קצת המשל של הקרב והצפרדע.
ככה. כאילו,
זה ככה, ככה הם, בדיוק. ככה. וזה מה שצריתי להגיד, זאת השורה התחתונה.
כן.
שיש בזה מצד אחד הרבה הרבה הערכה להישגים באמת מדהימים שסין מצליחה להגיע אליהם. ומצד שני, צריך לדעת שהם משחקים משחק, שהוא משחק... מאוד 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 בעייתי בפחות בעיני המערביות.
אבל אין ספק שמדינת ישראל לא יכולה לסובב עליהם את הגב ולהתעלם מהם.
גם לא רוצה, גם הישראלים מאוד אוהבים אותם.
כן. טוב, אם נהניתם מהפרק, ספרו לחברים שלכם, אתם מוזמנים להמליץ להם, להזין לנו איך עושים את זה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם רק רוצים, אנחנו משודרים גם במאקו טיווי ובנקסטר ובשידורי קשת ברביעי. אחרי חצות, אפשר ליצור אותנו קשר בזמן את קשת-tv.com. אגב, הגיע מייל ממישהו שרצה לדבר איתנו, דניאל, לפרק הקודם. אתה בעניין?
ברור.
עושה שיחה. בזמן את קשת-tv.com או בוואטסאפ 0377-6012. ואנחנו נגיד תודה לבר קץ האורך, נטע ספילמן המפיקה, תומר וולף, עמרי חיים סרי ומוטו אוננה על הסיוע הטכני, ולחברים שלנו בנקסטר זוהר צלח, ניצן קרמלי ודנה גוטרזון. זה הפרק 97, נחזור בשבוע הבא עם 98. דני פלא, תודה.
תודה רבה, תודה.
זה המהר. ביי.